החיים עם הסופר חיים ולדר. חיים ולדר בתוכנית נוספת של עצות מהחיים, תוכנית ווקלית. אם לקח לכם ככה זמן של הפתיח, זה רק בגלל שחיפשנו שיר ווקלי שיתאים לבטא את מה שאני הולך לספר לכם. אז ככה, לפני כ3 שעות עולה לי נכד לביתי נועה. נועה הומינר, חתני מוישה הומינר ואשתו ביתי נועה. ומעבר לשמחה האישית, יש פה גם איזה סוג של משהו יותר מסתם שמחה, מפני שאומרים שכשיש שמחה במשפחה אחרי אבל, אז נתרפאה המשפחה. באמת ישבתי שם מבחוץ וחשבתי על זה שהשם לקח לפני שנה ומשהו, ועכשיו שם נתן, שם נתן דרך ביתי נכד, והשמחה היא שלמה, והיא לא שוכחת את האבל, אבל היא מלאה בהודעה לקדוש ברוך הוא, שנותן לנו חיים, שנותן לנו, גם לוקח חיים, אבל גם נותן חיים, ובסך הכל אנחנו צריכים לשבח ולהודות לו. אז זהו, אנחנו בעיצומה של הקורונה, שברוך השם עדיין נמצא, או כבר נמצא בשליטה. והשיר הכי מתאים שמצאנו זה עלינו לשבח. אדון הכל, לתת גדולה על יוצר בראשית, להודות, להלל על שלקח ועל שנתן. בואו נשמע.
Na 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 na
ba ba ba
Ladoin, ladoin hakol Lo haseis gidula Li oitzer bireishis Li oitzer bireishis Aleinu lishabeyach Ladoin, ladoin Seis gedula liyaitzer bereishis liyaitzer bereishis
Behaya Hashem
na 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 na
Alleluia
Ladoin, ladoin akon Lovaseis gedulot Liyotzerereishis Liyotzerereishis Oro Hashem Lemelech Lemelech Akol
הסיפור שלנו מתחיל ביום ראשון בבוקר, יוטט בחשבן תפשין עין תת. לפני שנה וחצי בערך. ניסעתי את אשתי לעבודה, אשתי השאירה את התיק שלה ברכב. הורדתי אותה במקום העבודה והמשכתי לניחום אבלים. שם ביקשו ממני להשלים עניין. כשירדתי מהרכב ראיתי את התיק של אשתי. הבנתי ששכחה אותו, לכן נסעתי שוב לעבודה שלה, כשאני דחוק בזמן להספיק לעבודה. הייתה זו שעת בוקר עמוסה במיוחד, ופתאום אני קולט מסעית הובלות נוסעת רוורס לכיוון שלי. בתחילה אני מאמין שהמסעית רק מתקדמת כמה סנטימטרים לאחור, אבל מהר מאוד אני קולט שהיא ממש נוסעת אליי, וזה הולך לכיוון תאונה. אני מחליט לסגת, גם אני לאחור, אבל הצצה במראה מגלה לי שזה לא רעיון כל כך טוב, כי אדם היה שם שחוצה עם ילדיו את הכביש. ולפני שהספקתי להקל את מצבי, ימינה, שמאלה, ישר, אחורה, נשמעה חוותה. המסעית נכנסה בי בכל הכוח, בצד, מאחורה, כשהיא מועכת את הדלת ואת כל החלק האחורי. הייתי ממש מבועל מהעוצמה של החוותה, אבל שמחתי שברוך השם אני עצמי בסדר, וגופי בריא ושלם. נהג המסעית, לאחר שקלט שיש איזה קושי מסוים בנסיעה שלו מאחור, טרח להביט במראה ולגלות שהקושי הזה הוא האוטו שלי. ואז נמלח בדעתו והחליט שהוא לא רוצה להמשיך עד אליי לגמרי, אלא להסתפק בהרס שהוא כבר עשה. אני יורד מהרכב כדי לקחת פרטים, אבל הנהג בלי להתבלבל לוקח ממני את הפרטים קודם, ואני, מכיוון שלא הייתי באירוע כזה מהסוג הזה, לא ממש ידעתי איזה פרטים אני לוקח ממנו. עובר אורח חכמולוג במיוחד, אומר לי, תיקח מספר פלאפון, תעודת זהות ופוליסה של הנהג. הנהג נתן לי את הפרטים, ובמקביל התקשר למנהל של חברת ההובלות ולשאול מה עושים. הוא שואל אותו איך זה קרה? הוא אומר לו, עשיתי רוורס, פגעתי ברכב, ואז הנהג מתרחק ממני, ואני שומע. הוא שכח להוריד את הרמקול. בעל הבית אומר לו, אתה יודע שאתה אשם, כל עליך. הנהג פנה אליי והציע לי בתחנונים שאני אפשר לו לתקן את הרכב שלי בכפר ערבי הסמוך ליישוב מגוריו, כדי שלא ייאלץ להפעיל את הפוליסה ולשלם ים של כסף. הוא דיבר כל כך יפה שריחמתי עליו וסיכמתי איתו שנדבר בצהריים. בהפסקה של הכולל. ונפרדנו לשלום. ביציאה מהכולל אני מנסה להתקשר לנהג, לתאם איתו עוד כמה פרטים, ומתברר שהגעתי אמנם לנהג, אבל לא נהג של מסעית, אלא נהג של אוטו בימבה. תכלס, ילד ענני, וטען שלא זכור לו שהוא נהג מסעית, למען האמת, מאז שהוא נולד הוא טוען שלא יצא לו לנהוג על מסעית, וכשאני מבקש את אבא שלו, אני מגלה אדם שאומנם עצבני, כמו שנהג מסעית יכול להיות, אבל לא, גם הוא לא נהג מסעית, ואין לו מושג על מה אני מדבר, ושבחיים אני לא אתקשר יותר לילד שלו, ואם הוא יתקשר, הוא יתקשר למשטרה. כשאני מערר על התפנית המפתיעה הזו בעלילה, אני מגיע למסקנה שייתכן שנהג מהבוקר לא רק שהוא חלש בלנסוע רוורס, אלא גם חלש בזכירת מספרי טלפון כולל המספר שלו עצמו. אם כי ברך בירקתי מוחי מתגדב לו חשש שאולי הנהג לא סובל מבעיות זיכרון, אלא מלביש עליי תעלול נבזי ביותר ומוסר את מספר טלפון שלי לתמים. לרגע אני שואל את עצמי מאיפה ידע את מספרו של הילד התמים, ואז אני מגיע לך למסקנה שאולי הנהג לא מכיר בכלל את אותו ילד, והוא יורה מספרים שניחש באקראי. מאיפה שאני לא מסתכל על זה, אני סברו שמדובר בתעלול עוד יותר נבזי מאשר למסור מספר של מישהו שאתה כן מכיר, כי עכשיו אין לי שום דרך להגיע אליו ולברר לאיזה מוסך ערבי הוא מעוניין שמסור את רבי לתיקון. זה השלב שבו אני פונה למשטרה כדי להתלונן לתעודת פגע וברח. השוטר בהתחלה צוחק עליי ושואל, הוא ברח? אני אומר לו, לא, לא בדיוק, הוא דווקא דיבר איתי לפני שהוא הלך. נפרדנו לשלום. אז איפה הברח? שואל השוטר וצוחק לי בפנים. אתה צודק, הוא לא בדיוק ברח, אבל הוא רימה אותי, הוא מסר לו משפר טלפון שגוי. כאן מצטרף אליו עוד שוטר, ושניהם מתפוצצים מצחוק. לא בטוח, הם אומרים. יכול להיות שהוא לא זכר את המספר שלו, חככה. בשבילם זו הייתה בדיחה, אבל בשבילי זו הייתה תחילתה של הבנה, שמישהו עבד עליי כל כך טוב, שאני אפילו לא יכול להאשים אותו, גם אם אני אמצא אותו. אבל לפני שאני אוכל להאשים או לא, אני קודם כל צריך למצוא אותו. השוטר בסוף ריחם עליי ואמר לי, תקשיב, תיסע למקום התאונה ותחפש מצלמות, אולי יש תיעוד של המקרה. ברגע שנגלה את מספר הלוחית של המסעית, נוכל לעזור לך. אולי יהיה לך מזל, תמצא איזה עד שראה את התאונה, בכדי שבמשפט יהיה לך תיעוד של התאונה. באותו יום אני חוזר עם רכב של חבר מהכולל, נסעתי כדי לבדוק אם יש מצלמה באזור שאפשר דרכה לראות את התיעוד של התאונה. מחפש, מחפש. נעין. אז נזכרתי שברחוב הסמוך שממנו הגיע נהג המסעית יש סופרמרקט בשם אהבת חסד. פניתי אל אותו רחוב וראיתי בתוך החנות שאחת המצלמות פונה לכיוון הרחוב. ויש מסך שבו מתועדת תנועת הרכבים. ביקשתי מהמנהל, ולבקשתי הוא פתח את המצלמות. והתברר שבשעות הבוקר ההוא, המצלמות לא עבדו. אולי אתה זוכר את השם שהיה רשום על המסעית, הוא שואל? נזכרתי, כן. נזכרתי. אמרתי לו. בתוך דקות הוא חיפש וגילה את שם החברה שאותה משרת הנהג. הוא התברר אהבת חסד באמת לא רק כשמו, כן הוא. הוא התקשר איתי בסבלנות למספר שהופיע. ואז הוא אומר לי, תשמע, אנחנו צריכים להיות חכמים, אחרת הם לעולם לא ייתנו את השם של הנהג. המנהל התקשר ואמר, שנהג המסעית שלהם היה באזור שלנו ושכח משהו חשוב. זה לא היה שקר, הוא באמת שכח משהו חשוב, את מספר הטלפון שלו, שמאיפה שלא תסתכלו על זה, מדובר במספר חשוב. נו טוב, גם אם לא זה לא היה חשוב, לי הוא היה חשוב. הפקידה אומרת, אנחנו לא מוסרים מספרים של נהגים. אין בעיות, אמר המנהל. אם הפלאפון שלו לא חשוב, אז תעזבי. הטלפון לא חשוב לו, אז תעזבי. לא, 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 היא אמרה, קח את המספר. ורגע, איך תתקשר אליו, אם שכח את הפלאפון? המנהל כמעט נקרא מצחוק, ואמר לה, חכי שנייה, אני אסביר לך. בינתיים הוא התקשר בטלפון השני לנהג, ואמר, שלום, אני הנהג שפגעת בו אתמול בנסיעה רוורס, אתה זוכר? לאחר מכן חזר לפקידה, לא הבנת אותי נכון, את המספר שלו, את המספר שלו הוא שכח, לא את הטלפון ממש, תודה, ויום טוב, ואז חזר לטלפון השני. אז איפה היינו? אתה עשית דבר חמור ידידי, הבאת לי מספר לא נכון. אם אתה לא מצהיר על התאונה בפרטים הנכונים, אני מעביר את הפרטים למשטרת ישראל. השתררה שתיקה, אני היה מופתע לחלוטין, כעבור דקה ארוכה אמר, טוב, אין לך מה לדבר איתי, אני נהג של החברה, דבר איתה. אז התקשרנו שוב למזכירה. היא כבר קלטה את הסיטואציה, ואמרה לי, זה בסדר, תפעילו צד ג', במילים אחרות, תכניס את הרכב לתיקון, וצד ג', שזה הוא, ישלם לך. אז הכנסתי את הרכב למוסך מורשה, התיקון כלל החלפת דלת, חלון שהתנפץ, החלפת כל החלק האחורי, אחרי שנחצה כמעט מעוצמת התאונה. אז שהיה זה רכב שמור מאוד, ומצב טוב, לפני התאונה כמובן. אחר התיקון התקשרתי לחברת הביטוח, והסוכנת שלנו מבטיחה שעל דאגה הכל ישולם, רק תשלם, תשלח חשבונית. התיקון עלה למעלה מ-10,000 שקל. לקחנו הלוואה מחבר עם הסכם על החזר חודשי בתשלומים, למרות שיכלנו לסחוב את המוסך עוד חצי שנה, כמו שמקובל, ולא רזינו שיהיה חילול השם. הרכב יצא מתיקון, שלחתי את החשבונית לביטוח שלנו על מנת שיתבע את צד ג' של הנהג הפוגע, ואז קלנו באכזבה גדולה. ממש התחמקות מצד הסוכנת הביטוח, או שלא עונה, או שאומרת שעדיין נוסע בטיפול. לאחר כמה ימים ענתה סוכנת הביטוח ואמרה כך, יש בעיה שהנהג הפוגע לא דיווח לצד ג' שלו, אולי שכח את הטלפון שלו. אז הוא לא דיווח על התאונה, וזה פלילי, אבל לא יכולה לעזור לכם. אז קחו את התיק שלכם, ואני שולח את כל המסמכים בפקס, תתבעו את הנהג בבית המשפט. אמרנו לה, תפתחת שאת דואגת ששלמו לנו את הנזק. בשביל מה לקחנו סוכנת, אם לא בשביל זה? ויונה, אין לי מה לעשות יותר בתיק שלכם, כי אין לכם ביטוח מקיף, רק קצת ג' תתבעו אותנו בבית משפט, את הנהג ואת חברת ההובלות. לקח לנו כמה ימים, ניסינו לאתר את כתובת הנהג בדרום, אחי שמתגורר באותה עיר, החל לחפש את הברנש. מתברר שהנהג עבר דירה כבר 3 פעמים, אולי בגלל שהוא המנהג שלו לשכוח לשלם שכר דירה. גם לא דיווח בכל דירה לאן הוא הולך, אבל היה ברור שהוא הלך למקום אחר, כאן הוא לא. בסוף הוא הגיע לבית בו התגורר, בית אמו של הנהג. יש איזה מנהג שאצל האמא זה לא לסחירות. האמא אמרה שמה שצריך היא תשלם, אבל תוך כדי שיחה נכנס הנהג הפוגע. אחי נתן לי לדבר איתו, הוא לוקח את הפלאפון, פתאום ישמיע סבירות שלא שמעתי. בכלל לא אני נכנסתי בך, אתה אשם, אתה נכנסת בי, אתה גרמת לתאונה. הייתי בהלם, לא ידעתי מה לעשות. אחי יצא משם ואומר לי, תקשיב אחי, אל תתעסק עם הנהג הזה, הוא נראה מעולם הפשע, תעזוב אותו, תגיד תודה שיצאת בריא ושלם. אבל אני לא הסכמתי לוותר על כזה עוול, נסעתי שוב למשטרה. השוטר אמר לי, אין ברירה, אתה צריך לתבוע אותו בבית המשפט, לתביעות קטנות. כל הסיפור הזה עשה לי לא טוב. פניתי לאחד מחבריי שלמדתי בכל ילד מספר חודשים. עורך דין במקצוע, לאחר התייעצות מעמיקה וניתוח הדברים, אמר לנו, צריך לפתוח תביעה משפטית כנגד נהג הפוגע, וכנגד חברת ההובלות שאליה נהג המשאית משתייך, וכנגד חברת הביטוח של צד ג' של חברת ההובלות. הוא גם אמר שלוקח חצי שנה עד שמקבלים דיון בבית המשפט, ושהוא ינסה לסדר כמה שיותר מהר. אחרי מספר ימים התקשר עורך דין, הוא הודיע על דיון בתוך 3 חודשים, יוטט תמוז תשע"ט, בשעה 8:30 בבוקר, דיון ראשון. לבקשת עורך הדין חזרתי למקום האירוע בשעות הבוקר מוקדמות, בידיי דף ועת, ואני מתחיל לכתוב, מי שראה את התאונה בתאריך זה וזה, שבוודאי נפתעתי, ניגש אליי אדם, ושואל אותי אודות מה אני כותב. כשסיפרתי לו, אמר, אתה לא צריך לתלות שום פתק, אני ראיתי את האירוע. הוא נתן לי את המספר הפלאפון שלו ונפרדנו. נס ראשון. אחרי זמן מתקשר עורך הדין ואומר לי שרק חברת הביטוח שלחה כתב הגנה ולא חברת ההובלות ולא הנהג הפוגע, וזה אומר שאפשר לבקש מבית המשפט שיפסקו לטובתי בהיעדר הגנה. אבל יש בעיה שאין הוכחה שהם קיבלו את הזימון לבית המשפט מבית המשפט. שלחתי 3 פעמים בקשה לבית המשפט שיפסוק דין בלי שיצטרך להגיע לדיון, וכל פעם קיבלתי סירוב מהשופט. עורך הדין בירר את הכתובת של בעל חברת ההובלות שהם גרים באותה עיר בדרום, שלח את כל המסמכים והתמונות, הביא להם את הזימון, הביא להם דף מעורך דין, החתים את אשתו שקיבלה את הזימון, וזה קביל בבית המשפט. הגיע יום המשפט, אני אוסף את העד ויוצא מהעיר. נסיעה שצריכה לקחת 40 דקות לקחה הרבה יותר. למזלי הדיון התחל לשעה 10:20, אבל היו פקקים בדרך. כשהגענו כבר לא הייתה חנייה, נכנסנו לאיזה חנייה, לאיזה מדרכה, רצנו אני והעד, נכנסנו לבניין בית המשפט, בשעה 10:50. הדיון היה כמעט בסוף. עורך דין שצד ג' שחברת ההובלות כבר היה שם. אני נכנס מתנשב, שואל אותי השופט, איפה הנהג? ידעתי מה לענות. ואז הוא שואל אותי שאלה שנייה, הנהג קיבל הזמנה לדיון? אמרתי לו, כן, יש לידי, בידי מסמך שבעל חברת ההובלות קיבל את ההזמנה לדיון ואשתו חתמה. אז השופט שואל שאלה שלישית, תענה לי לשאלה, הבאתי לך רכב, השתוללת עם הרכב שלי ופגעת ברכב, את מי אתה תובע? אותי? את השופט? את הנהג ברכב? מה אתה רוצה מבעל חברת ההובלות? הורדתי את ראשי ואמרתי, את הנהג אני תובע. באותו רגע פסק השופט פסק דין שצריך להגיע עם כולם, להזמין את כולם לדיון שיהיה בחטא תשרי תשפ"א, אנחנו כבר בשנה שלנו, ונתנו לי את המסמך, לי ולעורך דין של חברת הביטוח, היחיד שהגיע לדיון. יצאנו אני והעד מחוזבים, לא יודעים מה לעשות. התקשרתי לעורך דין שליווה אותי וסיפרתי מה קרה. הוא אמר שיש מסמך מבית המשפט שהדואר שלח לנהג. ירדתי למזכירות, המזכירה לא ראתה שיש דיווח כזה. אבל אמרה שהמנהלת של הדואר שבית משפט יוכל לראות. והגענו למנהל, הוא גר בעיר שלי, הוא הקשיב לסיפור שלי, שמח לעזור לי, והוציא לי מסמך קביל שהנהג קיבל 3 פעמים הזמנה בדלת לדיון, ושאפשר לשפוט בהיעדר הגנה. עליתי לשופט כדי למסור לו את המסמך שקיבלתי ממנהל הדואר, וראיתי את העד שמדבר עם עורך הדין של הדיון שהיה אחרינו. חיכיתי שיגמר הדיון, וביקשתי מהשופט שיסתכל על המסמך. אומר לי השופט, אני לא יכול לעזור לך, תכתוב לי מכתב והסבר מדוע לא היה לך בדיון את המסמך שאתה מביא לי עכשיו, איך מצאת אותו, ואני אשלח לך מה אני חושב. עורך דין, כשכבר דיבר עם העד, הסכים לעזור לי, הוא ניסח במקומי מכתב לשופט. צירף את המסמך שקיבלתי מנהל הדואר, כל זה ללא תשלום. מסרתי למזכירת המסמכים, המכתב ההוכחה של הזימון של הנהג. אמרה לי, תרד למזכירות הכללית, ורק שם יכולים להביא לשופט דרך המחשב. אתם מבינים איזה מסכת שאני עובר. ירדתי למזכירות, הדלת הייתה סגורה, הלכתי למנהל הדואר, אמרתי לו, מתחיל במצווה, אומרים לו גמור, הוא לקח את המכתב עם המסמך, ונכנס למזכירות למרות הדלת הסגורה. והוא יצא, אמר לי, היום השופט יפסוק לך פסק דין. חזרתי הביתה מותש באפיסת כוחות. העד ואני כולנו הודעה להשם על סייעתא דשמיא שהייתה לנו. וכעבור שבוע קיבלנו פסק דין בדואר, שהשופט פסק בהיעדר הגנה שהנהג צריך לשלם את כל הכסף ולא חברת ההובלות. והוא צריך לשלם את זה עם ריבית והצמדה על כל יום של איחור, בטענה שהנהג הוא הפוגע ולא החברה. אנחנו כבר שמחנו, אבל עורך דין שליווה אותנו אמר שזה לא בסדר ששופט תבע את כל התשלום מהנהג, כי הרי שכיר של חברת ההובלות, הוא מי אמר שיש לנהג כסף. אמר, וניבא, כי ברור פשוט העלה שלנהג אין שקל, כולו מעוקל, ובלי קשר גם לא רצו להתעסק איתו, כי הבנו שהוא שייך לעולם הפשע. בקיצור, עשינו את כל הדרך כדי לקבל פסק דין שלא שווה את הנייר שעליו הוא כתוב. אז אני ואשתי עשינו את מה שכל יהודי עושה כשהוא מגיע למבוי סתום. הבטחנו שאם השם יעזור ונפתור את הבעיה שלנו, אז נתרום בעזרת השם ארוחות בוקר לערכי הכולל, גם לומר נשמת כל חי בעזרת השם. ואז המפנה הופיע מהר ומכיוון בלתי רגיל, ולא ממקום המשפט שם הרשע. זוכרים את המנהל הנחמד מאהבת חסד שיתר לי את הנהג? הוא עקב אחרי כל הסיפור, וכששמע את התוצאות, אומר לי, כזה דבר לא יכול לקרות. ומה עשה? הוא התקשר לכמה מעסקים שעבדו עם החברה, הוא פשוט סיפר להם את הסיפור, שהרכב של החברה הזו פגע ברכב של איש תמים שנאלץ להתרוצץ לשווא, כדי לגלות שלא יקבל שקל פיצוי. הוא רק ביקש מהם לפעול לטובתי. מסתבר שבעלי העסקים שהסיפור נגע לליבם פנו למנהל לחברת ההובלות, בעל החברה, וכמה מהם אפילו רמזו שישקלו אם לעבוד איתו. אחר כמה ימים התקשר אלינו בעל החברת ההובלות ואומר, תעזבו את הנהג, אני אשלם לכם את הכסף שמגיע לכם. תנו לי פרטי חשבון של הבנק שלכם, ואני אעביר לכם את הכסף. אולם לקח עוד כמה שבועות, לבסוף העביר את כל הכסף שהיה חייב לחשבוננו, עד הפרוטה האחרונה. תרמנו לאברכים ארוחת בוקר עשירה, ועודנו להשם נשמת כל חי. אם שמנו מבטחנו בבית המשפט, התברר לנו שמלכתחילה היינו צריכים לסמוך על טוב ליבו של האזרח הפשוט. הכוונה למנהל הסופרמרקט שעזר לאדם אלמוני, לכל העסקים שעזרו בלי שאף אחד מהם הכיר אותי, ובעיקר לקדוש ברוך הוא. על כל הנסים. ובסוף הסיפור היה עם סוף טוב. ערב טוב לך, עמיתי כהן? עמית?
שלום וברכה, ערב טוב. מה שפחה רב חיים?
בסדר.
הסבא הישר, רב חיים ולדר.
כן.
הרבה, שאלת את הסיפור שלי, את הסיפור שלי לשידור.
כן, אז קודם כל הסיפור שלך היה אפילו יותר ארוך ויותר מצחיק או עצוב, אבל הייתי חייב לקצר.
תדע לך, אתה אלוף, רב חיים, אתה אלוף. מודה אני לבורא עולם, שרואה ובמבית ומחשב לאדם, שגם בתוך ההסתרה, שלא רואים שום סיכוי שמשהו יסתדר, פתאום בא ישועה. כי האדם חושב שעל ידי השתדלות שהוא יעשה, אז השם יתברך יעזור לו. אבל הכל מחושב מלמעלה.
אתה יודע משהו?
מהסיפור הזה לומדים כן. את הפסוק במשלה. אשלך על השם יאהבך. יאהבך זה המסע שאתה נושא וקשה לך. השם עושה הכל. ולא ההשתדלות של האדם. ובאותו רגע שהבנתי את זה, הגיע הישועה. תודה רבה לבורא עולם. ברכי נפשי את השם.
תגיד לי, את יודע מה אני חושב שהסיפור הזה מה מצא חן בעיניי דווקא? אני, את יודע, לפעמים, בעולם שלנו, את יודע, אסור להיות פרייר, אתה צריך להיות תמים, אסור לך להיות תמים. אתה עושה לי רושם של בן אדם ישר דרך, בן אדם שמאמין לאנשים, בן אדם שאף פעם לא יתעסק עם אנשים בכזה קטע, ופתאום בא לך בן אדם, אומר לך טלפון, ואתה מקבל, וזה כזה חמוד בעיניי. ולכאורה, אני, כל המתח שלי בסיפור, אתה יודע, בכל סיפור יש נקודת מתח, אני לא נורא פחדתי כל מה שאתה סיפרת בצורה ארוכה מאוד ומפורטת מה שעבר עליך. הסיפור כאן, אמרתי לעצמי, יו, רק שהוא לא ידפק, כאילו, הוא לא יכול להיות שבן אדם שעשה טוב למישהו, שימין במישהו, אז ככה, איך אומרים, יצא, וכאילו, עם השוטרים, שכל אחד, אתה רואה, בעצם פגשת את העולם האמיתי, שבו אנשים אומרים משהו ומעמידים פנים.
ממש.
ובסוף...
אתה הוצאת את המילים הפה.
אתה יודע מה קרה בסוף? בסוף, באמת, לא בית המשפט עזר פה, ולא שום דבר עזר. מה שעזר, קודם כל, באמת זה חשוב שאנשים ילמדו, ועכשיו תקשיבו לי טוב. אתם, כשאתם קורא דבר כזה, קודם כל תצלמו כל מה שזז. תצלמו את הנהג, תצלמו, לא מספיק שהוא יגיד, תצלמו את תעודת ביטוח שלו, ואם לא תזמינו משטרה, עד שהמשטרה תבוא ותשאל אותו, אתם לא סומכים, אין לי אז משטרה, אתה חייב את תעודת זהות שלו, תבקשו את הטלפון שלו, ואז תתקשרו אליו ותראו אם הוא עונה בטלפון, וכל דבר תגידו לו, אני רוצה לעצור פה את זה, אני לא מגיע, לא יודע, אני צריך את זה משטרה. זה, איך אומרים, בדרך כלל אנשים ישרים באים ונותנים את הפרטים שלהם, ונותנים את הכל, אבל עדיף לצלם, ואם לא לצלם, לפחות לרשום בצורה ברורה, ולראות שזה מתאים לנהג, ומתאים לכל הדברים האלה. אין לכם מושר כמה, זה חשוב.
נכון, אבל... אין חכם כבעל ניסיון. אחרי שעברתי את הניסיון, אני חכם גדול. נתת לי היום להרגיש מה זה להיות חכם. להשליך את השם, להשליך את הכל על השם. השם לימד אותי פרק בחיים. להיות דבק בבורא עולם. תודה רבה לך בורא עולם. תודה רבה לך רב חיים היקר. אוהב אותך מאוד. לילה טוב.
תודה, רגע. בוא תגיד לנו איזה שיר אתה מעוניין.
השיר? אני כן. מאוד רציתי. תודה. מודה אני.
מודה אני, אז קודם כל נראה אם יש לנו ווקלי, אתה יודע שיש לנו ווקלי.
אם יש את הדבר הזה ווקלי, מודה אני בורא,
איזה
בורא
חמוד
עולם,
אתה.
מודה אני, בורא עולם, תודה רבה.
אתה טוב. מתוק מדבש, אני רוצה להגיד לך, הלוואי וכל העולם, אני אוהב לכתוב, הייתי רוצה לכתוב על עולם שבו כולם הם אנשים כמוך, אנשים תמימים וטובים, שמאמינים לכולם, וכשגם שהעולם רע אליהם, אז בא הקדוש ברוך הוא, ובסוף, בסוף, אנשים הם אלה. הנה, מצאנו את מודה אני, אורי כהן, מצא משהו אחר, אבל זה בכוון אני אשתתף. יאללה. תודה לך, מודה אני. תודה. הם מתוק אורי, תקשיב, בוא, לא לזה הוא התכוון, אני מבטיח לך, הוא התכוון למשהו מזרחי, הבאת לו משהו, איי, 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 בוא נמצא לו משהו טוב, אבל זה, לא, זה משהו טוב, זה מונה, ומונה שגם יצא עכשיו מהקורונה, שזה יוצא גם כן חרוזים, אבל אנחנו גם מודים לקדוש ברוך הוא שעברית מונה, וגם אין מה לעשות, היהודי החמוד הזה הסתפק בזה. את הטלפונים שלנו זה 039-039-039. מאזינים יקרים, תרימו טלפון 039-039-039 לשאלות, ימי קורונה, כולם בבתים, בלגנים או כיף, או אתם רוצים לשתף אותנו במשהו שעשיתם בתוך הבית שעשה טוב לבית, אתם רוצים לספר לנו איזה בעיה שיש לכם, אתם רוצים להתייעץ 039-039-039. אוקיי, יש לנו תקלה בינתיים בשידור, תנסו, אנחנו ננסה לפתור אותה. בכל אופן, דבר אחד שכחתי, מרוב שאני, היה לי יום כזה, לא יודע מאיפה אפילו הצלחתי להגיע לשידור הזה ולכתוב את הסיפור, אבל הצלחתי עם זה שנולד לי הנכד שלי. אבל היום יום השואה. יום השואה הוא יום מאוד 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 משמעותי בשבילי. האמת היא שטוענים עליי שאני כל דבר מביא את השואה, ואפילו גם מבקרים אותי על כך שאני דיברתי על המסכות משמורת הסרטון שלי. באתי והבאתי אנלוגיה מהשואה, שבזמן השואה, אם הם היו יודעים, היו ראו שכל מיני דברים קורים להם, שמגרשים אותם, ששמים עליהם תלי צהוב, והיום אנחנו מבינים שהם היו צריכים לעשות משהו, לברוח. אז קודם כל ברור שאנחנו לא משימים אותם, כי הם לא ידעו מה שאנחנו יודעים היום, וגם אלה שידעו לא יכלו לצאת. אבל היום, אמרתי לכולם, יבואו עוד 40 שנה הנכדים שלנו, יגידו, אוקיי, אתם לא הייתם צריכים לברוח, אתם פשוט הייתם צריכים להיכנס הביתה, שבת בבית, רגל על רגל, ליהנות, ולשים מסכות, לרחוץ את הידיים, זה מה שהייתם צריכים לעשות. את זה לא יהיה לנו תשובה, למה אז לא עשינו. ולכן, אני שומע כל מיני סיפורים, אז בואו נחזור לענייננו. אז כעסו עליי, למה אתה משתמש בשואה? אז אוקיי, אני מצטער, אבל זה אני פשוט חי מאוד מאוד את השואה, מפני שככל שאני מבין, וככל שאני קורא, וככל שאני חווה, את מה שקרה שם בשואה, זה מטרף את דעתי לחשוב על אנשים, תחשבו על 6 מיליון אנשים, שזה בעצם כמעט כל תושבי ישראל היהודים לפחות. שואה לך שחשוב על כל הארץ, כולה, נתניה, חיפה, נעבק, תל אביב, ירושלים, טבריה, ריקים מאדם, כולם מכונסים באיזה מקומות, מוסעים לאיזשהו מקום, והארץ ריקה מאדם. אין אדם, אין יצור. בעצם זה, כמובן שהם גרו בין הגויים, זה לא נראה ככה, אבל היום שאנחנו מבינים את הכמות הזאת, באיזה אכזריות נורא עשו את זה. ומי עשה את זה? המתוקנים כביכול שבאומות. אנחנו תמיד רוצים לחשוב, לא יודע למה, שהערבים הם האויבים שלנו. שהערבים הם האכזריים, הם אנשים מפלצתיים, אבל תדעו לכם, אני אמרתי את זה לכל חיי, לתלמידים שלי, לילדים שלי, הערבים, קשה לכם לשמוע את זה, אבל תשמעו את זה, זה אמת. הם רחמנים, חד משמעית לגבי מול הנוצרים, רחמנים. אתם יודעים שעד היום באיראן ליהודים יש אפשרות להיות בבית כנסת, ובבית כנסת הרחוב סגור בשבת, ונותנים להם לקיים את המצוות שלהם, ועשו יין ליהודים, מותר לשתות יין. אצל הערבים גם כמות הפוגרומים היו מעטים מאוד, מעטים מאוד מאוד אצל הערבים. וגם כשהיו אז מתו כמה עשרות, לא שאני מזלזל, אבל בגדול מכל הריגות של יהודים מאז האסלאם קם, מאז האסלאם קם, תקשיבו לי טוב, אני לא חושב שמתו 100,000 יהודים, לא שזה קצת, אבל לא מתו, בכל מלחמות ישראל וכל הטרור, אתם יודעים כמה נהרגו? 24,000. קחו את כל הפוגרומים שהיו לפני 100 שנה, לפני 50 שנה, לא תגיעו ל-100,000. 100,000, זה המספר שפה מתחילים הנוצרים. כל מאורות תח ותת, כל הפרעות, כל הדברים, הפוגרומים שהיו. לא מתו 100,000, זה התחיל, חורבנות של מאות ואלפי קהילות. ושלא לדבר על השואה, שבה נהרגו 6 מיליון אנשים, והם מתו לא על ידי ערבים, הם מתו על ידי נוצרים. אנשים חליפות, מגולחים, נאורים, פרופסורים. הם הרגו אותם. הם הרגו את היהודים, את האחים שלנו, את ההורים שלנו. שתבינו עם מי יש לנו עסק. וכל חיי גדלתי עם הכעס הנורא והכאב הנורא להבין איך הבית משמיים מורה, כי היינו לג וכלס בגויים. נחשבנו כצום לטבח יובל, להרוג, לאבד, למכה ולחרפה. עוזרנו אלוקי שן, אישנו על דבר שכבות שמך, והצילנו וחפר לך תותינו למען שמך, שלא יאמרו הגויים, למה הוא עושה כך לעם שלו. אלה דברים שמאוד מאוד קשה לי, ימי שואה, זה עובר עליי מאוד מאוד קשה. אנחנו נשמע את השיר, הבית משמיים מורה. 039-039-039 לשאלותיכם בכל תחום. 039-039-039. Thank you.
shamayim urei ki hayinu lak bakeles bagoi nefshavnu kitso la tevach yuval laharohu liyamein ulimako
אנחנו עם מאזין או מאזינה, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
תראה, קודם כל תודה רבה חיים על התוכנית המיוחדת.
תודה.
איפה שזה תפס אותי הסיפור, אנחנו שומעים את הסיפור כמעט כל שבוע אני ואשתי.
כן.
נחמד, סיפור, שומעים, מקשיבים.
כן.
הפעם זה תפס אותי בנקודה חיזוק, לחיזק אותי. איך סיפור כזה יכול לחזק?
מעניין.
מהסיבה הפשוטה שאני נמצא באותה סיטואציה, אני עדיין לא סיימתי את אותה סיטואציה, אני באמצע. רק הפעם אני מהצד של, של הנתבע, אני זה בעצם שצריך לשלם את התאונה.
אוקיי, okay, יפה, מעניין, מאוד מעניין.
רק, אז איפה הבעיה? שפעמים גם התובעה, במקרה הזה התובעת, היא הבעייתית, היא ככה קצת פלילי, היא לא ישרה, ישרה בכלל.
לא, השאלה היא כזאת. השאלה היא כזאת, אתה פגעת או שהמציאה לך?
מה?
אתה פגעת או שהמציאה לך?
לא, פגעתי באמת, פגעתי באמת. אני באתי עם כל הישר גם לשלם. רק כשאנשים לא ישרים, אז הם מנסים להוציא עוד דברים. רכב שעולה 4,000 בשוק, רוצים עליו 6. אתה יודע, ורוצים תביעות כאלה ובזבוז וימי עבודה וכו' וכו'. והחתמות, הרבה סיפורים. אז החיזוק הזה שאמרתי ככה, התפלטתי תמיד הקדוש ברוך הוא, אם אני ככה יצא הכל טוב, לא יכולה לשלם, ודאי אני אשלם, רק לא בהגזמה ולא שצבח אותי עם החוק יותר מדי.
בוא, אני מעניין, כי בוא ננסה לפתור את זה כאן. תגיד לי, מה, קודם כל, בנושא של האשמה, אתה מסכים שהבעיה הייתה אצלך?
כן, בטח.
כשאתה מנסה, אתה מבין שכאילו הם מנסים, אתה קולט שהם מנסים כאילו להפיל עליך.
להפיל מעבר, יותר.
בוא תספר לי.
בשתי מילים, פגעתי ברכב, הרכב היה כמעט מושבת. ואמרתי לה, כאילו רשמתי לה פסק, למחורת באתי, דיברתי איתה, היא הייתה נראית מאוד נחמדה.
קודם כל, אתה פשוט היית ישר ושמת את הפתק, כאילו.
כן, כן, שמתי את הפתק, היה לי גם מספר טלפון שלה, אחד השכנים שיצא בלילה, כבר הוא נתן לי את המספר שלה, והוא מראש הביא אותי, הוא אמר לי, זה אישה לא קלה, הוא סבל ממנה הרבה, הוא שכן שלה. אמרתי לה, אני לא יודע כלום. בבוקר התקשרתי, הייתה נשמעת נחמדה, תבוא, נדבר, נשב באמת. באמת היא הייתה נחמדה, כי זה כבר חודש וחצי התאונה, והיא לא ככה שיגה אותי. אבל בחודש וחצי עברתי איתה הרבה. אמר, היא אומרת לי, תשמע, יש אפשרות לתבוע את הביטוח, יש אפשרות כזאת, יש אפשרות כזאת. זה עניין שגם מי מתחמקת מלתבוע את הביטוח. לכל מה את מתחמקת. תתביעי את הביטוח, אין בעיה, אני אשם, אני אשלם.
Okay.
לא, בוא נסגור את זה ככה. טוב, אז אני אתקן את האוטו, אני בעיית, זה יעלה לך יקר. אבל אם אתה רוצה, ואז היא מציעה לי את ההצעה הכי נחמדה. תקנה ממני את האוטו כאילו, וזהו, מה אכפת לי? אמרתי לה, וכמה את רוצה? 6,000. יצאתי תמים לא מבין, עשיתי קצת בירור בשוק, גיליתי שהרכב הזה שווה 4. היא טוענת שהיא קנתה אותו ב5.5 והשקיעה עליו עוד מנוע וזה ודברים. אז אמרתי, בתחילתי תמים, אמרתי, טוב, אין מה לעשות, אני בנתבע, היא יכולה לדרוש כמה שהיא רוצה. בסוף גיליתי שזה לא בדיוק ככה בחוק. היא לא יכולה לבקש וזה. ועוד כל מיני דברים חתים, אז זה סיפור אורך בפני עצמו, אני צריך לספר לך.
רגע, אבל קודם כל, אתה חתמת כבר את זה, או שעדיין לא חתמת?
מה חתמתי, שמה?
ניסית לברר פשוט כמה הנזק, וזהו.
לא, אני חתמתי שאני שואם כמה שרוצה.
למה עשית דבר כזה? לא הבנתי.
לא יודע, כנראה מרוב... כשידעתי שאני בכלל לא בכיוון לזה, כי חתמתי, אני אגיד לך באיזה שלב חתמתי, שאמרתי שאני לוקח את הרכב לתיקון עליי, תגר, אני לוקח אותו למוסך, אני מביא לך את התיקון של האוטו. אמרתי לי, טוב, תחתום לי רק שאם הלך שפי, אתה לא מתקן, ואני רוצה שאתה קונה ממני את האוטו ב-6,000. והייתי חייב לחתום, כדי לקחת אותו למוסך, שתשחרר לי אותו.
אז רצית לחסוך כמה גרושים ונתקעת עם אוטו.
כן, לא זה הבא שנתקעתי עם אוטו. העניין הוא שעכשיו היא רוצה להוציא ככה יקר וזה.
טוב, בוא אני אגיד לך משהו, אני סתם מיצה שלי. בוא נגיד שאם היית הולך, אז בוא נלך אחורה. אם היית צריך לתקן את האוטו, כמה זה עולה לך? הרי אתה מסכים שפגעת ואתה צריך, נכון?
כן, לתקן את האוטו ממש ברמה נורמלית, זה היה עולה לי... פחות 4.
יפה, אז זה ממש כדאי לך העסק, כי אתה משלם 6, והאוטו שלך?
כן, אבל אני, ואז מה, אני אשם 6 ועוד 4, אני אתקן אותו, זה 10,000 רכב של 2001 בערך. אתה מבין?
הבנתי. הבנתי, הבנתי. תשמע,
אני אומר רק, המעניין הוא שזה בדיוק תופס אותי היום הסיפור, כי בדיוק הסגה הזאת היום הסתיימה בצורה לא הכי יפה, שהיא כאילו אומרת לי, אני אלך לביטוח. אבל מה שאני מתקשר, מה שחיזק אותי, הסיפור שלו, שאני אמרתי, אם אני אצא וזה, אני אעשה נשמת כוחת בקוילן, והתלבטתי לעשות איזה עם אוכל או בלי אוכל או רק איזה קיבוץ קטן. עכשיו אחרי שאמרתי, אני פשוט אומר, אני אעשה את זה הכי גדול שיש, זה יש לך עליי.
כן, אני מציע לך תסיים את זה. אני מציע לך, אם מדובר פה ב-2,000 שקל, תסיים את זה, או לכאן או לכאן, או שתיקח את האוטו, או שתשלם לה כמה שאלה ביטוח. ותסיים, תמיד טוב לסיים דברים בצורה טובה, תמיד טוב.
מה זאת אומרת, לא עדיף לי שהיא תדבטה בתוך ונשאלים לה פחות?
כן, נכון, כן, אז שהיא תדבטה בתוך, אין שום בעיה בזה, אני לא חושב שיהיה בעיה בזה. בסדר, אני מאחל לך בהצלחה ותודה ששיתפת אותנו. אז אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, הטלפון שלנו זה 039-039-039, תוכלו להתקשר כבר עכשיו להשאיר את הטלפון שלכם. תודה למתכנאי שלנו, אורי כהן, ולשימי ברוורמן. מתי אתה מתחתן, שימי? או לג בעומר? וואו! מה זה או? או לג בעומר, או לג בעומר, מה פה השאלה? אז אנחנו מאחלים לו באמת, זה ממש אוטוטו. אז אנחנו יוצאים להפסקה, פרסומות חדשות, ולשעה הבאה. עם הסופר חיים ולדר. כל חיים תמיד.